ערב טוב. אנחנו בפרק למד ב'. מה זה? פסוק ת'. דיברו על וירא יעקב מאוד ויצר לו, פסוק ח'. כן. ראינו כן שיעקב אבינו פחד מהפגישה עם עשיו, ושעל כן במצב זה אין הוא יכול להיכנס לארץ ישראל. זאת אומרת, יש חסימה. והסיבה של הפחד הוא פן יהרוג את אחרים. כן, ככה רש"י אומר. כן, החשש של יעקב אבינו היה וירא יעקב מאוד ויצר לו, וירא, אומר רש"י, שמא יהרג, ויצר לו, שמא יהרוג הוא את אחרים. זה היה החשש יעקב אבינו. והסברנו, אני מקצר, שבעצם חששו של יעקב הוא להרוג את הערכים שנמצאים אצל האויב. כן? אחרים, למדנו זה רבי מאיר, יפה מאוד. בפסוק כף ב' עוד לפני כן, פסוק כף א', ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו, כי אמר אחפרה פניו במנחה ההולכת לפניי, ואחרי כן אראה פניו, אולי יישא פניי. פסוק כף א'. כן, אני יודע שבפרק הזה יש שני מספורים שונים לפי ההוצאות. יש הוצאות שזה פרק, שזה פסוק כף ב' יוצא, לא? או כף. כן. יש הוצאות שהפסוק הזה הוא כף, ויש הוצאות שהפסוק הזה הוא כף א'. כן, כן, זאת תראה, פרק למד ב' עושה בעיות בציטוטים. לכם תראו בקונקורדנציה, כל פעם שמצטטים פסוק מבראשית למד ב', אז יש שני מספרים. אחד כתוב והשני בסוגריים. ככה זה. כי אמר אחפרה פניו במנחה ההולכת לפניי, ואחרי כן אראה פניו, אולי יישא פניי. ביטוי הזה הוא ביטוי קשה. ממי אנחנו מבקשים שיישא את פנינו? מהקדוש ברוך הוא. כן, הביטוי הוא כלפי בן אדם. אם נמשיך עוד, בפרק למד ג', אם נקדים קצת את המאוחר, הוא אומר בפסוק י' א', כך נא, זה בפרק למד ג', פסוק י' א', כך נא את ברכתי אשר הובת לך, לא עושה, פסוק י', התבלבלתי, ויאמר יעקב, אל נא, אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצנו. ביטוי עוד יותר קשה. כלומר, יש פה התייחסות, קבל את המנחה כדרך שהאלוה מקבל מנחה מעובדו. בנוסף לכך, אם נקבל שעשיו הוא רשע, הרי יש איסור להסתכל בפני אדם רשע. נכון? יש הלכה כזאת. זה לא בגלל הלכה, זה מידת חסידות, אבל ודאי שיעקב אבינו יקיים מידת חסידות כזאת, שלא להסתכל בפניו של אדם רשע. רבי יהושע בן קורחה אמר שהוא האריך ימים בזכות זה שהוא לא הסתכל בפניו של אדם רשע. אם כן, מה קרה לו, ליעקב אבינו? הוא אומר, ראיתי פניך, הסתכלתי, תראות פני אלוהים. מפרש הרב קוק באגרות ראייה, שיעקב הסתכל על הניצוץ האלוהי שבעשיו. הניצוץ האלוהי שבעשיו זה כשר, מותר להסתכל. כלומר, יש שם איזשהו משהו מקדושת ישראל שנמצא שם, שהוא מה שגרם לחולשתו של יעקב כשהוא נדרש להילחם בעשיו. במובן? עכשיו בואו נחזור לפרק למד ב', פסוק כ"ה. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו. יש פה סתירה פנימית בתוך הפסוק. אם אתה אומר שיעקב נותר לבדו, אז איך נאבק איש עמו? אז הוא לא היה לבד. כן, יפה, אפשר לומר שיעקב נאבק עם עצמו ויאבק איש עמו, זאת אומרת עם האיש שעמו, שזה משהו שבתוכו. זה בוודאי נכון, שהרי כל הסיפור הזה הוא בוודאי מחזה או חלום, כן? כפי שהרמב"ן אומר שכל זה קרה בחלום, או שהכוונים זאת איזו התגלות רוחנית, מיסטית, איזו נבואה. אז זה ברור שכל זה קורה בתוככי נשמתו של יעקב, לכן מוצדק לומר ויאבק איש עמו. אבל אם נעמיק בפשט, מה פירוש המילה לבדו? לבדו משמעותו להיות לבד עם עוד אחד. זאת המשמעות של לבדו. אם אדם נמצא לגמרי לבד, אז בתנ"ך אומרים בדד. איכה ישבה בדד, ישב בדד וידום. כלומר יש הבדידות, זה להיות בד, כמו שענף נקרא בד, ענף בודד נקרא בד. אז אם כן, בדד זה מי שאין איתו אדם אחד. אבל כשהתורה אומרת לבד או לבדו, פירוש הדבר שהאיש נותר רק עם אחד, כלומר כולם עזבו חוץ מאחד, זה נקרא לבדו.
לא אוכל לבדי
שאת אתכם, כלומר אני ואתם, הוא לא לבד. או למשל נאמר לא טוב היות האדם לבדו. מי היה אותו אדם? הוא היה זכר ונקבה, לפי מה שהתורה תיארה, זכר ונקבה ברעם. אז מה זאת אומרת שהוא היה לבדו? הכוונה שהוא היה עם עוד אחד. כן, זה מלשון לבוד, מחובר, לבד, כן? יש בד, נקרא לבד, זה הדבקה של חתיכות צמר. כן, לבד, לבוד, כן. לא, לא טוב היה שהוא מחובר אל עצמו. לכן, אמר הקדוש ברוך הוא, נחתוך אותו לשניים. ואז כל אחד יהיה בודד. ואז יוכלו להזדקק זה לזה, מה? מה? לא, אבל לא, 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 לא. כל אחד משני החלקים של לבדו הזה יחולק, כלומר ייפרד, וכל אחד יהיה בדד. כי מה שקורה, הוא נרדם. כשהוא נרדם, הוא כבר לא לבדו, הוא כבר לא עם השני. סלט הלב? מה? תמוע. למה זה תמוע קצת? אז הסברתי לך, הוא ישן. לא, איפה זה כתוב? לא כתוב בשום מקום שהוא התעורר. זאת אומרת שעד היום הזה אנחנו באותה תרדמה. עד היום הזה הוא לא התעורר. מה? אנחנו גם צולעים. לא, למה? לא כתוב פה שיעקב נרדם. מה? אבל זה הסיבה שאומר הרמב״ם ש תקיעת שופר בראש השנה, רמז יש בה, עורו ישנים מתרדמתכם. איזה ישנים אנחנו? הרי אנחנו ערנים לגמרי בזמן תקיעת שופר, אלא אנחנו בתרדמה אחרת, תרדמה שהתחילה עם אדם הראשון ושעד היום הזה לא התעוררנו ממנה, שעניינה שאין אנחנו רואים את המציאות כפי שהיא באמת, אין אנחנו רואים את אור השם הממלא את הכל. אז אנחנו בתרדמה. טוב, אז בואו נחזור. כן,
Mm-hmm.
כן, אבל אנחנו לא לומדים עכשיו על אדם הראשון, אנחנו לומדים על יעקב אבינו. אני מביא את אדם הראשון רק לצורך בירור הנקודה של יעקב. לכן אין לי שום עניין להאריך בנושא של גן עדן. כעת. מה? בדד, כן, נו. לא, אבל כל אחד היה בודד. כל אחד מן השניים היה נשאר בודד. לא, כי הוא לא היה עם השני. ברגע שהוא נרדם, אז הוא כבר לא עם השני. הוא בעולמו הוא. הוא כבר לא בקשר עם השני. לא, הם לא ביחד. הוא רדום. הלאה. ויוותר יעקב לבדו. אם כן, הוא עם עוד אחד. זאת אומרת שיש פה, אבל אני מוכן לקבל גם את הפירוש הזה עם עצמו, זה אותו דבר. אותו אחד שנמצא איתו הוא גם עם עצמו. מי באמת היה עם יעקב תמיד איתו מההתחלה? עשיו. הרי הם היו תאומים. אז ויוותר יעקב לבדו עם עשיו, ויאבק איש עמו. אמרו חז"ל, שרו של עשיו היה. זה הפשט ממש. נכון? זה שרו של עשיו. כמו שאותו יעקב שנרדם שם, זה כבר לא יעקב הערני, זה שרו של יעקב. כל המאבק הזה הוא מאבק למעלה. נכון? כי צריכה הרי עכשיו לחול איזושהי השתנות באישיות של יעקב, כדי שלמחרת בבוקר הוא יוכל להיפגש עם עשיו. אז בינתיים כל השינוי הזה מתחולל בעולמות עליונים. יעקב של מעלה נותר לבדו עם עשיו של מעלה, והם נאבקים.
עשיו מודע למעלה?
ייתכן מאוד, אני לא יודע מה קרה לו באותו לילה, אבל ייתכן. אפשר לבחון את זה אולי על פי התגובה שלו בבוקר. עשיו לא היה אדם פשוט, והתורה לא הייתה מעריכה בעניינו כל כך אלמלא שיש לו תפיסה גבוהה של העניינים. ויוותר יעקב לבדו. יש לנו עוד מקום שלישי בתנ"ך שבו מוזכר לבדו לגבי מישהו. ונשגב השם לבדו ביום ההוא, נכון? ונשגב השם לבדו. אז אם ונשגב השם לבדו, עם מי? עם האדם. אז מי לא יהיה שם? אלוהים לא יהיה שם, כן? ברור. הרי אנחנו אומרים כך, כי שמש ומגן השם אלוהים. הכתוב בתהילים עושה השוואה, שמש ומגן מקביל להשם אלוהים. להיפגש עם השם זה מסוכן, להסתכל על השמש זה גם מסוכן. אז מה עושים כדי להתגונן מפני השמש? יש מגן, שמש ומגן. כדי להתגונן מפני המפגש הבלתי אמצעי עם הבורא יש אלוהים. אלוהים, הטבע, ההסתרה, המסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. יש הרבה מסכים. המסכים האלה מאפשרים לנו לחיות בחיים אוטונומיים בעולם הזה. זה טוב שיש מסכים, אבל המסכים האלה יש להם גבול. יש זמן שבו צריך להסיר את המסכים. במהלך כל ההיסטוריה כולה האדם קונה את היכולת להתקיים מול הבורא ללא מסך, כי כל זמן שלא השלמנו את התיקון להיפגש עם האלוהות בלי מסך זה מסוכן, זה ביטול היש, זה אובדן החיים. אבל לעתיד לבוא, איך אומרת המשנה האחרונה של הש"ס, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק יש עולמות. כלומר המטרה היא להגיע לקניין הישות. לכן לעתיד לבוא אפשר להסיר את המסך של אלוהים, ונשגב י' כו' כ' לבדו עם האדם בלי אלוהים, והכל שלם. מובן? מה אתה רואה? זאת אומרת, הטבע יפסיק לחצות בינינו לבין הוודאות האלוהית. כן? הטבע מסתיר. הטבע, איך אומרים החסידים, זה לשון לטבוע, כן? האלוהות טובעת בתוך הטבע, לא רואים אותה. אז יבוא זמן שהטבע יחדל מלחצות, נראה עין בעין בשוב השם ציון.
מה קרה פה אדם לישראל, לעולם?
מה זה משנה? מה משנה? מי שיסכיל, מי שיסכיל את השם. ומלאה הארץ דעה את השם כמה אם לה ים יחסים, אמרו הנביאים, נכון? כן.
אלוהים פה זה מידת הדין?
אלוהים זה הטבע.
לא, זה גם מידת הדין?
זה גם מידת הדין.
והשם
זה מידת החכמים? גם. כן. ויוותר יעקב לבדו, אם כן יש פה השתקפות של מאבק, של, לא, סליחה, יש פה השתקפות של איזושהי ציפייה עתידית. ויוותר יעקב לבדו, הוא הפתרון של לא טוב ויהיה אותה אדם לבדו, והכנה לה ונשגב השם לבדו ביום ההוא. כל זה מתחיל כאן. זאת אומרת, בשעה שיעקב הופך להיות ישראל, נולד האדם האמיתי, והאדם האמיתי יכול להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, והוא יכול להילחם עם אלוהים, נכון? איך אומר לו המלאך שמה? שרית עם אלוהים, עם אלוהים ועם אנשים, ותוכל, נכון? עם אלוהים ואנשים. זאת אומרת, יש יכולת ליעקב לבטל את המסך של אלוהים ולהיפגש עם השם לבדו. מובן? זה לדעת האומה הישראלית.
איך זה פתרון לא טוב להיות אדם לבדו? זאת אומרת, יש הפתרון ויצר את הדרכים
לבדו. נו, ואז מה?
אז לא עכשיו אתה אומר שזה הפתרון.
מי זה העזר כנגדו?
לא, זה שמוצר את האישה מה?
לא, זה התחלה רק, אבל זה לא הצליח. עזר כנגדו זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. ורשי במסרת שבת אומר את זה, שמדוע אמר הלל לאותו מתגייר, מה ידסני לך לחברך לא תעביד, זה כל התורה כולה. אומר רשי, כי זה ואהבת לרעך כמוך, ורעך זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, רעך ורע אביך אל תעזור. בסדר? זה לא עזר כנגדו. וכן פירש הרב קוק באורות עמוד קמ"ב, עיין שם היטב, פסקה י"ג. כן, כן, עם אנשים זה במחורת. כן. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. איזה שחר זה? שחר הגאולה כמובן. כן, בכל מקום שהתנ"ך מזכיר את זה, עלות השחר וכמו השחר עלה, זה השתקפות של הגאולה האחרונה. זאת אומרת, כל המאבק הזה ייפתר רק בעלות השחר, כשיאיר האור על חשקת העולם הזה. ויער כי לא יכול לו. כן, אי אפשר לכוחות הרשע לחלות אותם. ויגע בכף ירחו, פגע בו במשהו. כן, מדוע כף ירחו? זה מקום ההולדה. כלומר, יש פגיעה בחלק מזרע ישראל. 6 מיליון. ותקע כף ירח יעקב ביאבקו עמו. מערב הגאולה יש ניסיון אחרון, כלומר שירת הברבור של הכוחות המנגדים לישראל, ושם הפגיעה יותר גדולה. זה בספר דניאל, פרק י"ב, פסוק א', נאמר שם מפורש, בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והייתה עת צרה אשר לא נהייתה מיות גוי עד העת ההיא, ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. כלומר, זה ערב הגאולה, תהיה הצרה הגדולה ביותר של ההיסטוריה, אבל באותו זמן ימלט עמך. מי ימלט? כל הנמצא כתוב בספר. מה זה כל הנמצא כתוב בספר? והיה נשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. כלומר יש הבטחה אלוהית שהשואה לא תפגע בארץ ישראל. לא שזה מה? אז זה, מה? נו אז מה? מה זה כוחות הרשע? זה הכוחות המנגדים לאומה הישראלית. זה אנשים, כל הכוחות. ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. זאת אומרת, כשמגיע הזמן של מלכות ישראל, כבר אין מקום למלכות אדום. יש לנו כלל, אין מלכות נוגעת בחברתה, כי אם לא נימה. מכיוון שעלה השחר, אז הזמן של ישראל חוזר. אתם זוכרים כשיעקב יוצא לגלות, וילן שם כי בא השמש. הסביר הספר הזוהר, למדנו את זה? השמש, זה השמש של עשיו, שהגיע הזמנה לשלוט בעולם, כלומר כל זמן הגלות, השלטון הפוליטי נתון בידי אדום. וכן כתב הרב באורות המלחמה פסקה ה. יש פה ספר אורות אולי? אולי. תודה. אומר כך. במלחמה פסקה ג', סליחה התבלבל. בעמוד י' ד' באורות. עזבנו את הפוליטיקה העולמית. מתי זה קרה? עם החורבן. עזבנו את הפוליטיקה העולמית. כלומר, עד אז עסקנו בפוליטיקה, והפסקנו עם חורבן הבית, עם חורבן מדינתנו העתיקה, אולי הייתי אומר במרד בר כוכבא. זהו, נגמר. נסתם הגול עלינו, עזבנו את הפוליטיקה העולמית. רצינו או לא רצינו? אז לכן אומר הרב, מאונס. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס. אבל אומר הרב, אף על פי שזה היה באופן גלוי מאונס, הוא מוסיף שיש בו רצון פנימי. באופן פנימי רצינו. מעניין, יש תת מודע של האומה, שהיה מעוניין בהפסקת שותפותנו בפוליטיקה העולמית. קשה לומר את זה. עכשיו, המשך הדברים זה הפסקה השמאלנית ברב. עד אשר תבוא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים. מעניין הדבר, מתי החל הרעיון הציוני לרקום אור וגידים, לקרום אור וגידים? משעה שהחל הרעיון הדמוקרטי במדינות המערביות. מה זאת אומרת הרעיון הדמוקרטי? המחשבה שאפשר לנהל מדינה לא על יסוד העריצות. מעניין, הרב קושר בין הדברים. השם אומר, אז תחכה, אל תעשה כלום. לא, אומר הרב, אל תדאג, אל תפרש אותי בצורה לא נכונה. מובן הדבר שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם בלי בטלנות, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. הכל יד אל בורא כל עולמים מנהלת. זאת אומרת, ריבונו של עולם ידע אם לתת לך הצלחה או שלא לתת לך הצלחה. אבל האיחור הוא איחור מוכרח. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה, והנה הגיע הזמן, קרוב מאוד. העולם יתבשם ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר והיערה האלוהית הברורה. וכאן ציטוט מהגמרא: יעקב שלח לעשיו את הפורפירה. מה זה פורפירה? זה תכלת של מלכות, זה בגד התכלת שלובשים המלכים. כלומר, השלטון הפוליטי. יעבור נא אדוני לפני עבדו. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שטובעת כישרון של רשעה. אנו באמת צריך לראות בסוף ימי בית שני המצב במדינה היה כל כך גרוע, שפיכות הדמים הפנימית בתוך האומה הגיעה לממדים כאלה, שאם רצינו אז לדכא את שפיכות הדמים, היינו צריכים לעשות מרחץ דמים עוד יותר גדול בתוך האומה. אז עזבנו את זה בידי הרומאים. הרומאים הם מומחים לעשיית סדר. השם יעשו, הם אוהבים את זה. כן, יש ביטוי כזה, פקס רומנה, השלום הרומאי. הם יטפלו בזה. אנו קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח לייסד אומה, וכיוון שנגמל הגזע הודחנו ממלוך, בגויים נתפזרנו, נזרענו במעמקי האדמה עד אשר את הזמיר, את הזמיר מה? מה אמרת? הבנתי. הגיע, אומר הרב. הוא רומז לנו, זה כבר התחיל. עד אשר את הזמיר הגיע, וכל התור יישמע בארצנו. זאת אומרת, הרב רומז לנו שאנחנו באמצע התהליך. את הזמיר כבר הגיע, כל התור עוד יישמע. כן. נכון, נכון. אז מה השאלה? אתה שואל על רשי, אנחנו לא למדנו את הרשי הזה. הלאה. כן. ויומר שלחני כי עלה השחר, זאת אומרת שמכיוון שנגמר תפקידו של אדום בעולם, מגיע זמנו של עם ישראל, מגיע זמן של של מלכות המשיח. אם כן, כבר אין טעם עדיין למאבק, עוד למאבק. וכאן דבר מפתיע, ויומר לא אשלחך. מה זה בא לומר? אם אנחנו נתרגם את זה להיסטוריה, זה אומר שאנחנו לא מעוניינים שאירופה תתמוטט כל זמן שהיא לא נתנה לנו עוד משהו, כי אם ברכתני, אני צריך את הברכה שלך. איזו ברכה נתנה לנו אירופה? צבא. איך הקמנו את צהל? מה? על ידי שלמדנו את מלאכת המלחמה מעמי אירופה, וכן חוכמת ניהול המדינה, מה שנקרא מדעי המדינה. זהו כישרון שלמדנו מן הגויים, כפי שכבר עסקנו בזה בשיעורים הקודמים. אי אפשר שהציונות הפוליטית תצמח במזרח אירופה, היא יכולה לצמוח במערב אירופה, במקום שבו יש יהודים שמספיק מתבוללים כדי ללמוד את חוכמת הפוליטיקה מאומות העולם. וזה מה שקרה עם הרצל עליו השלום, שזכה בזכות התבוללותו בתרבות המערבית ללמוד את הכישרון המעשי של בניית מדינה. כן, לא הבנתי. מה בדיעבד? המושגים שלכתחילה ובדיעבד הם מושגים שבכלל לא ברורים לי. עד היום הזה לא הצלחתי להבין מה יש מאחורי המושגים האלה. אם אתה מדבר על לכתחילה ובדיעבד בהתנהגות שלי, אז אתה אומר שבעצם הכוונה שאני הולך לשאול את הרב, כבוד הרב, האם נתבולל או לא? אז מה יענה הרב? לא, נכון? אז ודאי שזה בדיעבד שעושים עבירה. אם אתה שואל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, ריבונו של עולם, איך אתה רוצה להביא את הגאולה? על ידי יהודים טובים או יהודים מתבוללים? מה הוא יענה לך? אני מעוניין דווקא דרך המתבוללים. נכון? יש מטרה לדבר הזה. כן? אז עכשיו נשאלת השאלה, הקדוש ברוך הוא, זה לך תחילה או בדיעבד? מה שהוא רוצה לעשות. כן? אלא מה? אמר כבר הנביא ישעיהו, בנושא הזה הספציפי, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכי. ואת זה מביא הרמב״ם בקשר לנצרות בסוף ספר מלאכים. כותב הרמב״ם, בהלכות עבודה זרה הוא כתב שהנצרות היא עבודה זרה למהדרין, בריבוע, מרוכז. זה הנצרות. בספר שופטים, בהלכות מלאכים, אומר הרמב״ם, הנצרות זה עצה עמוקה של הקדוש ברוך הוא כדי להרגיל את העולם למושגים תנכיים, כדי להכין דרך למלך המשיח. לפני כן אמרת לי שזה מתועב, הרי אין לנו דבר מתועב יותר מעבודה זרה. הרמב״ם, על זה נאמר, לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרכיכם דרכי. כן. כן. נכון. כן, כן, בוודאי. כן, אבל זה כישרון מיוחד להם. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשוב, ליטול חלק בפוליטיקה העולמית בלי ללמוד דווקא את זה. דברים אחרים שלמדנו מהם זה כל ניצוצות הקודש, כמו שיעקב קיבל מלבן. מה שהוא מקבל מעשיו זה הכישרון המדיני. כן, כן. המתבוללים יכולים להצדיק את עצמם על זה שהם עזבו את הדת. לא, הם לא יכולים. הם לא יכולים. אלא, כמו שאמר פעם הרב שלמה אבינר, דבר יפה. הוא אמר, צריך שיהיו רשעים בעולם, אבל אין מצווה להתנדב. כן, בבקשה.
מה
זאת אומרת, כשכבר התחיל הרעיון הציוני, נשארנו עוד כל ימי מלחמת העולם הראשונה וגם מלחמת העולם השנייה, ודרך זה נבנו גדוד נהגי הפרדות והבריגדה היהודית והמחתרות, וכך קם צה"ל. כן.
אין תרבות שלטון או תרבות של צבא יהודי בכל התנ"ך?
ודאי שבכל התנ"ך מלא מזה, אבל זה עבד מאיתנו. כל זה נמסר בידי אדום. יעקב שלח את הפורפירה.
אנחנו גואלים את זה לחדש, אנחנו לומדים להם דבר שלא היה קיים בנו אף פעם.
לא, לא שזה לא היה קיים בנו אף פעם, אבל גם בימי דוד המלך, הרי כל היכולת שלנו להקים צבא נורמלי זה בזכות זה שדוד במהירות המואביה. כן, והוא אדמוני עם יפה עיניים. אומרים חז"ל, אדמוני שהוא שופך דמים, ואדמוני כי הוא בא מרות המואביה, עם יפה עיניים, שמדעת סנהדרין הוא הורג. גם משה רבנו, מי שמוציא אותנו ממצרים, מאיפה הוא למד את חוכמת ניהול המדינה, תגיד? הוא היה נסיך במצרים.
ברכתני היה בימי דוד ומשה, מאירופה, מה אני שולחת מאירופה?
מאירופה? למדנו הכל מאירופה. איך אתה מקים מדינה, פרלמנט, שלטון פוליטי, בלי ללמוד באירופה?
אני רוצה להקים מדינה שהיא לא נראית כמו שהיא היום, או כמו שהיא באירופה.
למה?
מדינה יהודית, צבא יהודית.
אני לא מבין אותך. היסוד הפוליטי בא לנו מאדום. זה מה שכתוב כאן. זאת אומרת, יעקב עצמו הוא איש תם יושב אוהלים. איך אומר רש"י? איננו חריף לרמות. כן? מה שאין כן אצל עשיו, אנחנו רואים שעשיו יש תלייך וקשתך, וצי השדה, וצוד הליצאי. זאת אומרת, זה האדם שיכול לכבוש את העולם. והראיה, אנחנו רואים שיעקב, כשהוא רק יעקב, איננו מסוגל להיות ישראל. וזה מה שכתוב כאן. ויאמר, לא אשלחך, כי אם ברכתני. איזו ברכה הוא נותן לו? את כוחו הוא. כן? יש בספר הזוהר הסבר יפה לגבי אותו מדרש שהקדוש ברוך הוא חיזר עם התורה על כל אומות העולם. יש מדרש ידוע, כן? הקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה, שאל את בני אדום אם הם רוצים את התורה, אמרו לא, אי אפשר כי כתוב שם לא תרצח ואנחנו רוצחים. אז הוא שאל את בני ישמעאל, אולי אתם רוצים את התורה, אמרו אי אפשר כי כתוב שם לא תגנוב ואנחנו גנבים. הזוהר אומר שהסיפור הזה לא קרה במציאות, כי מעולם לא שמענו שהקדוש ברוך הוא אסף את בני אדום למרגלות הר סיני והציע להם את התורה, או את בני ישמעאל והציע להם את התורה. אלא אומר הזוהר, הדבר הזה זה דיאלוג בין הקדוש ברוך הוא לבין שרי האומות. ומה הציע הקדוש ברוך הוא? בא לשר של אדום ואמר לו, אני רוצה לתת לך את התורה. כששר אדום ראה שכתוב שם לא תרצח, נהג בתחבולה, כך אומר ספר הזוהר. מה התחבולה? הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תשמע, תורה כל כך נפלאה, תן אותה לישראל. כן? כלומר, הוא חשב שזה מתנה גרועה מאוד, אבל הוא אומר, תן אותה לישראל, זה ממש מתאים להם. כן? והוא אומר, ואני נותן להם, זה התוספת המעיינת שם, ואני נותן להם מתנה משלי לכבוד מתן תורה. ומה הוא נתן? את חרבו. כלומר, הכוח הצבאי. מעניין, מאיפה זה בא? זה בא לנו מאדום, אין מה לעשות. רק אדום, אל תחשוב, זה לא רחוק מן הקדושה, זה הבן של יצחק ובן בנו של אברהם. זה בתוך הקודש. כן.
רשום פה שיעקב...
לא רשום, כתוב.
כן. שיעקב נאבק עם אדום, עד לא תשחר. השאלה שלי למה להיאבק במשהו, שאני יודע שבמילא עוד, אני יודע, תקופה מסוימת יגיע הזמן שלי לנצח. אז למה לי להיאבק, וכשאני נאבק הרי אני מפסיד כוחות, ורשום פה שגם הוא פגע בדעה שלו.
כתוב. כן, אתה צודק. האופי של המאבק בזמן הגלות לא היה מאבק פוליטי. כלומר, לא נלחמנו בגויים כדי להקים מדינה. אי אפשר היה. גם הקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא ימרדו באומות העולם. אבל היה מאבק רוחני. היה ניסיון לצוד את נפשות ישראל כל השנים. וזה המאבק נגד המיסיון. ועל זה אומר שם יעקב, כשהוא גומר את המלחמה, הוא אומר, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. זאת אומרת, הנפש שלו הייתה בסכנה. כן. כן. זה לא השאלה כעת. זה לא הנושא. טוב. ויאמר אליו, מה שמך? ויאמר יעקב. ויאמר, לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. וישאל יעקב ויאמר הגילנה שמך, ויאמר למה זה תשאל לשמי, ויברך אותו שם. זאת אומרת, מה שבעצם יעקב קיבל את מה שביקש, ביקש את הכוח של המלחמה, ובזה הפך מיעקב לישראל. מה שמלכתחילה היה מתוכנן אחרת, היה מתוכנן שבתוך משפחת יצחק תקום אומה העשויה משני שבטים, שבט יעקב ושבט עשיו, ביחד היו ישראל. אז יעקב היה מעין כהן ועשיו מעין מלך, כהונה ומלכות היו באותה האומה. אבל קרה מה שקרה, עשיו איננו מסוגל לבדו לקבל את עולו של יעקב, ולכן מוכח הכוח של עשיו להימסר ליעקב, כך שהוא הופך להיות ישראל. כן, בבקשה. כן, זה הברכה שלהם, לנו. איך בא מישהו אמר, הציונות היא מתנת אירופה לעם היהודי. בכלל, מאיפה אנחנו לומדים את מצוות הקמת מלכות? מלך, יותר נכון. כתוב בספר דברים, לפני הפסוק שהבאת, כתוב, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך. מפרש הנציב מוולוז'ין, מתי תדע שהגיע הזמן להנהיג מלוכה ולא דמוקרטיה? כשתסתכל בגויים מסביבך ותראה שהמדינות המנוהלות על ידי מלך מנוהלות טוב יותר מאשר המדינות המנוהלות בשלטון פרלמנטרי, אז תדע שהגיע הזמן להעמיד מלכות. זאת אומרת, אנחנו לומדים מאומות העולם את הנושא הזה.
זה לא קרה.
זה עדיין לא קרה. כן, בינתיים אנחנו רואים שהמדינות המתנהלות על פי מלך זה גרוע מאוד, והשלטון הפרלמנטרי מוצלח יותר, אז בינתיים עוד לא עושים את זה. כך אומר הנציב מוולוז'ין. עכשיו, באמת נשאלת שאלה, איך זה שמצווה דאורייתא כל כך חשובה, כמו הנהגת מלכות, תלויה בגויים? תשובה. בשביל מה אנחנו מקימים מלכות, תגידו לי? זה בשביל למלא תפקיד כלפי העולם, כן, אור לגויים. אלמלא זה, היינו מסתפקים בדת, היינו מסתדרים בתוך עצמנו, בתוך בתי הכנסת ובתי המדרשות שלנו. אבל ברגע שאנחנו מקימים מדינה, יש מטרה גם של השפעה על האנושות. ואי אפשר להשפיע על מישהו בלי שיהיה נקודת השתוות ביניהם. ולכן דווקא בתחום שבו אנחנו רוצים להשפיע, צריכה להיות תרבות פוליטית דומה בין ישראל לעמים.
כדי להשפיע באותו תחום.
כי באמת עיקר ההשפעה שלנו היא על קדושת הכלל ולא על קדושת הפרט. ולכן דווקא צריך שתהיה השתוות בתחום של התרבות הפוליטית. זה לפחות שיטתו של הנציב מוולוז'ין. כן, בבקשה.
אבל יכול להיות גם שהיהודים יתחפו למלכות עוד מבלי לחשב על הצו בסביבה.
אין מלכות שאיננה משפיעה על המפה הפוליטית. להיות מדינה זה לתפוס מקום במשפחת העמים. אין מה לעשות. כן. למה? הם לא שמים מלאכים, נכון. נכון. ולכן אנחנו גם כן לא שמים. לכן אנחנו גם כן לא שמים.
לא, אבל ככה העולם נע לכיוון.
לך תדע. בינתיים. לך תדע מה יהיה עוד 200 שנה. לך תדע. יבוא משיח. נראה איך הוא ינהג, איך הוא ינהל את המדינה. מוכרח להיות מלך? לא דווקא. לא. כן. הוא צריך להיות בעל השלטון. אם השלטון הוא מלוכני, אז הוא יהיה מלוכני. אם זה פרלמנטרי, זה פרלמנטרי. כן. מחלוקת רבי יצחק אברבנאל גם. אתה יודע, אני אגיד לך משהו. באנגליה, כשפותחים את ישיבת הפרלמנט הראשונה אחרי הבחירות, אז יושב ראש הפרלמנט מזמין את המלכה ומציג לפניה את הפרלמנט ואומר, הוד מלכותה, הרי זו ממשלת הוד מלכותה, יושבים פה, ואלה היושבים כאן הם האופוזיציה של הוד מלכותה. זה לא בדיחה, כי המלכות באה לידי ביטוי בכללות מוסדות השלטון, כשמוסדות השלטון מורכבים מאופוזיציה וקואליציה. נכון, אכן כך, זה האופן שבו זה מתנהל. כן, אופוזיציה של הוד מלכותו, זה כל זה, ודאי. הרי כתוב שהמשיח כופה את כל ישראל לקיים תורה ומצוות, משהו שיש לו מאבקים אם הוא צריך לכפות. בבקשה. לא שומע. כן, זה כנראה סוד שהוא לא הבין, שהוא לא יכול היה לקבל. לא יודע. לא, כנראה, השם זה משהו אחר, ימרי, זה הנושא האלוהי שבו. זה מדרגה שהיא מחוץ לו. כן? אולי זה קשור לצדיק ורע לו. כן, כי הרי משה רבנו ביקש, גם כן, ולא ניתן לו, מה שמשה רבנו ביקש ולא ניתן לו, זה צדיק ורע לו. כן, אבל תסתכל ברשי. רשי אומר, שמותינו משתנים שמותינו לפי הכל מצוות עבודת השליחות שאנו משתלחים, כי זה השם המצווה של הקדוש ברוך הוא בו. כן, על גבנים יש פה מעבר מזהות של גלות לזהות של ערב ישראל. מי יעקב הוא נהיה ישראל, ורשי אומר, מה זה לא יעקב יאמר עוד שמך? לא יאמר עוד שבאו אליך, איפה זה כתוב? רגע. לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעוקבה ורמיה, כי אם בשררה וגילוי פנים. זאת אומרת, כל זה בא להצדיק רטרואקטיבית את מעשה גנבת או לקיחת הברכה. כן? עד עכשיו חשבנו שזה לא מתאים לך. אבל עכשיו מתברר, כשגילית את יכולתך להילחם, שאתה ראוי לברכה הזאת, כיוון שאתה גילית את הכוח העשבי שבך. כן. איך נלחמים נגד מלאך? לא יודע, אף פעם לא...
זה לא פיזי.
זה מן הסתם לא פיזי, אני לא יודע איך עושים את זה.
מה המעבר
שלך היה טוב? המעבר הנפשי שהוא עשה. המוכנות... לא להתחשב בניצוצות הקודש שנמצאים אצל הזר, אצל האויב. כן, אבל הוא היה מוכן להרוג אותו. הוא היה מוכן. ומכיוון שהיה מוכן, אז בזה קיבל את ברכתו בו. בסדר? כן. 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 לא שומע. כן. יעקב זה עקב. אין עקב. ישראל זה ישר. אז היום אתה שואל מה אנחנו? אנחנו עכשיו ישראל. יצאנו הרי מן הזהות של הגלות ונהיינו מדינת ישראל. כלומר, החלפנו הגדרה של הזהות שלנו מזהות דתית לזהות לאומית. בחידוש, משל אם תסתובב, לא, תשמע סיפורים מאנשים שהסתובבו בקהילות ישראל שבחוץ על הארץ, ואתה תשמע שיש שם שני סוגי אנשים בקהילות היהודיות בחוץ לארץ. יש יהודים ויש ישראלים. ולא דומה זה לזה. זאת אומרת שנולדה זהות חדשה. היהודים הם השריד של גולי בית ראשון ובית שני, שנמצאים עדיין בגולה, שחיים את ההיסטוריה הקודמת שלנו, את ההיסטוריה של יעקב, והישראלים המסתובבים שם, אפילו כשהם יורדים וקוראים את מעריב בסופי שבוע, מתוך נוסטלגיה, מסביב לכמה פיסטוקים, אז הם ישראל, הם שייכים כבר למהלך ההיסטוריה שלי. וזה בכלל לא אותו דבר. חז"ל אומרים, ישראל עזים שבאומות. אלמלא קיבלו תורה, היו מחריבים את העולם כולו. ויש לזה כמה ראיות. אחת מהן זה שמביאים מים מטורקיה כי הברזים כבר פה. כן, מה? כן, כן, הם גולי בית שלישי. מה התקווה שלהם לשוב? לא יודע, לא יודע. הלאה. כן, כן, זה במובן האישי. ישראל רחמנים בני רחמנים. במובן הקולקטיבי, עזים שבאומות. ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי. ויזרח לו השמש, כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. מעניין, יש פה מצווה באמצע התורה, באמצע סיפורים של התורה, באמצע הסיפור של התורה מספרים לנו על מצווה דאורייתא, האיסור לאכול את גיד הנשה. לכאורה, המצווה הזאת הייתה צריכה להיות כתובה בדיני איסור ויתר, בפרשת משפטים או בספר ויקרא או בפרשת ראה, שם יש איסורי אכילה, אבל המקום של המצווה כאן זה לא מובן. פה זה גילוי מילתא. בעצם התורה עשתה לנו טובה גדולה, היא גילתה לנו במקום אחד את הטעם האמיתי של אחת המצוות, ועל ידי כך יש לנו מפתח להכיר את הטעם האמיתי של כל המצוות. מהו הטעם האמיתי פה של מצוות גיד הנשה? סיפור שקרה לאחד האבות. מכיוון שנגע בגיד הנשה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. מה זה מלמד אותנו על כל המצוות? שהטעם של כל המצוות נמצא בסיפורי התורה. הרי התורה מחולקת לשני חלקים, יש חלקים סיפוריים וחלקים מצוותיים. אלה טעם לאלה. מה? כן.
נו.
נכון. נכון. זה בדיוק זה. ההופעות, האבות, הן המרכבה. כן? והם עושים רצון השם. כל מה שקורה לאבות זה גילוי השם. לכן זה הולך, זה אותו דבר. כן? כלומר, המאורעות ההיסטוריים, הם היו הגילוי של המצוות האלה. או? המצוות הן מטאפיזיות, הן למעלה בעולם העליון. אבל כדי לרדת אלינו, הן עוברות דרך ההיסטוריה. כדי לעבור דרך ההיסטוריה, קראו כל הסיפורים האלה. הם המקור העובדתי למצוות שאנחנו עושים. זה נקרא טעם. אבל למה זה לבש את הצורה שזה לבש? למשל, מצוות תפילין שאנחנו מקיימים היום, הייתה יכולה ללבוש צורה אחרת לגמרי. למשל, יעקב אבינו היה זורק את המקלות בשיקתות המים. אומר ספר הזוהר, זה הנחת תפילין של יעקב אבינו. לך תנסה ככה להניח תפילין, נראה מה הרם שלך יגיד בישיבה התיכונית, מה יגיד המדריך, כן? יגיד, מה אם הנחת תפילין היום? כן, זרקתי מקלות בשיקתות המים. כן, נראה לאן נזרוק אותך. אז הלבוש של אותה מצווה, המצווה היא נשארת אותה מצווה, איזה לבוש היא לוקחת, זה תלוי בנסיבות ההיסטוריות. נתאר לעצמך למשל שמשה היה הולך לפרעה ואומר לו, כה אמר השם שלח עמי ויעבדני. פרעה אומר, זה מה בסדר, מה עם כל העשר מכות, מה עם... הרבה מצוות היו נעלמות מאיתנו. זה נקרא סוד הידיעה והבחירה, מה שאתה אומר. זה בכלל לא מעניין אותנו. כשאנחנו נהיה על פי הבחירה, אנחנו לא שואלים את שאלת הידיעה. כן, בבקשה. טוב, אז זה באמת דבר מעניין. זה אומר שהגוף של יעקב אבינו זה שורש נשמות ישראל. הוא לא סתם בן אדם, האיש הזה. וישלח יעקב מלאכים. מי יכול לשלוח מלאכים? אל שולח מלאכים. נכון? לא סתם, אדם רגיל לא שולח מלאכים. אבל אם הוא יכול לשלוח מלאכים, אז הוא כבר אישיות אלוהית. אז מה שקורה בגוף שלו, זה מוליד את נשמות האומה. ולכן כתוב בנשמות של ישראל שיש בעיה עם גיד הנשה. ולכן לא אוכלים אותו. מה אתה אומר? נכון, כנראה, למה? כי אנחנו בני יעקב. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, הכוח האלוהי הזה נמצא בנו, כי אנחנו בני יעקב. אני השם לא חליתי, לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חליתם. כן? בבקשה. אגב, חוץ מזה כתוב, אל ישראל אביכם, ושמעו אל ישראל אביכם, אמרו חז"ל, אל הוא ישראל אביכם. זה לא אני המצאתי, כן? רש"י אומר, מלאכים ממש. טוב. ויקרא יעקב, אז אני רוצה להבין פה משהו. כן. למה זה קרה דווקא בגיד הנשה? זאת אומרת, פה, זה נפלא. אנחנו עכשיו יודעים, עכשיו יש לנו עבודה מעשית לעשות. יש לנו מתוך תרי"ג מצוות, מצווה אחת שנתגלה לנו סודה. נשאר לנו רק 612 מצוות לגלות את סודן במעשה האבות. דוגמה פשוטה. פסוק בפרשת כי תצא. אני עכשיו פותר לכם עוד אחד כדי שישאר לכם רק 611. כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה, וילדו לו בנים, האהובה והשנועה. והיה בן הבכור לשניה, והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנועה הבכור, כי את בן האהובה יכיר, לא, כי בן השנועה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכור. כמה פסוקים התורה הקדישה למקרה כל כך נדיר? צריך שלאיש הזה יהיו שתי נשים, שהראשונה תהיה אהובה, הראשונה תהיה שנועה והשנייה אהובה, ושדווקא הבכור יהיה של השנועה, והוא ירצה לבקר את זה על פני זה, לא יכול. נו, מה הטעם? יעקב אבינו, בדיוק זה מה שקרה לו. הוא ביקר את בן האהובה על פני בן השנועה, ובגלל זה ירדו אבותינו למצרים. אומרת התורה, אל תחזור על זה. מובן? עכשיו נשאר לכם עבודה, 611 מצוות נשאר לכם. כן? יש לכם כל בין הזמנים בשביל זה. עכשיו, למה התורה בחרה דווקא במצוות גיד הנשה כדי לגלות לנו את טעמה? מצוות גיד הנשה זה מצוות עשה או לא תעשה? מצוות לא תעשה. כמה מצוות לא תעשה יש? 365 כנגד שעשה גידים. מי אמר לכם את זה? זה כתוב בזוהר. בזוהר כתוב 365 גידים יש באדם, וכנגדם 365 מצוות לא תעשה. לכן התורה בחרה במצווה קשורה באיסור אכילת גיד, כשהיא רוצה לגלות לנו מצווה, טעמה של מצוות לא תעשה. אבל זה טוב לפי הזוהר. בגמרא כתוב הסבר אחר למה יש 365 מצוות לא תעשה. כנגד ימות החמה. מה זה קשור פה? כתוב כאן, ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו, על כן לא יוכלו בני ישראל לגדל נשים. זאת אומרת, כנגד אחד מימות החמה שריפה את יעקב מצלעתו, כנגד זה מצוות גדל נשים. כן, אחד, כלומר שני הטעמים כתובים בפסוקים כאן, אחד לנסתר ואחד לנגלה. כן, מה אתה אומר? לא שומע. אז זאת שאלה ששואל הרמב"ן, למה הוא צלע? אם כל זה קרה בחלום, אז למה הוא צלע? ככה שואל הרמב"ן בפרשת וירא. נו, אז הוא עונה, הוא עונה שזה הפסיכוסומטי. אדם חולן משהו בחלום וזה עושה עליו רושם כל כך חזק בנפש, יש לזה ביטוי גם בגוף אחר כך. כך אומר הרמב"ן. זהו.